אבל עכשיו למשהו אחר, ארגון מולד מסתבר, כנראה הוא מחליף גם את, את שאר הארגונים, כארגון הבולט היום של השמאל, והוא יוצא בקמפיין, על פיו ההתנחלויות, ומתבסס על דברי האלוף במילואים משה קפלינסקי, על פיהם...
קפלנסקי?
זה ברכב הזה, לא?
כן, שאחרי זה היה ב...
זה לא, איך קראו לרכב הזה של... של... שי אגסי?
בטר פלייס.
הוא מבין בעתיד. אז הוא...
הראל, אז זה שקיעות.
אמרתי, מבין בעתיד. הנה, זה באמת, העתיד תמון ברכבים חשמליים, לא של בטר פלייס. בכל מקרה, הוא אומר שההתנחלויות אין מעמסה. וצריך לומר, רבים במערכת הביטחון חושבים כמותו, מעטים, חושבים הפוך, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד המעטים הללו, כדי שפחות אתה יודע, יהיה גם להם יהיה פה. שלום לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד המכללות. שלום.
וחוקר במרכז
בגין סדד. טוב, אלוף הכהן, אומרים עמיתיך לשעבר במתכ"ל, שההתנחלויות הם לא רק אולי מכשול לשלום, הם גם המסע לביטחון.
את המזכר של מולד ראיתי, הם כן. הקדישו פרק בסוף לאיש שחושב אחרת, שזה אני. מעניין, איתי הם לא דיברו, הם דיברו עם אלוף גדישני, דיברו עם קפלינסקי. אני עדיין קיים בארץ, לא צריך רק לדבר איתי דרך מה שכתבתי, וכתבתי על זה לא מעט. ועניין, היו שומעים אולי כמה דברים. לגופו של עניין,
כן.
יש פה כמה דברים מרתקים, והמחלוקת שלי איתם היא לא רק על זה שאני אוהב התנחלויות והם לא, יש לי איתם מחלוקת גם על השאלה מה זה מדע ומה זה מדע מדינה ומה זה צבא. כי מה הסיפור העיקרי? הם מביאים שאלה שהיא כולה ערכית, כמו השאלה אם הילדים, גידול ילדים נכס או נטל. איך שלא תגיע לעניין הזה, תביא לי את כל העובדות שאתה משלם להם קייטנה ועוד כל מיני צרות וטיפול שיניים. בסוף, אם אתה מביא ילדים או לא מביא ילדים, וכמה ילדים אתה מביא, זה לא דיון של עלות תועלת. ולכן כשמביאים עובדה שמישהו אומר זה נטל, מה ההקשר הכולל? ופה הדבר העיקרי שהם לחלוטין לא מבינים. הם באים אליי בטענות, הם התייחסו לפרק שאני כתבתי על זה, ואומרים, קלטנו, הוא מבלבל ומערבב בין... חוות דעת מקצועית ובין אידיאולוגיה, כאילו תפסו אותי, כמו שתפסו את ברגותי, אוכל טורטית באמצע שביתת רעב, אותי תפסו מערבב אידיאולוגיה באמצע דיון מקצועי. עכשיו, פה יש שאלה שבכלל לא קשורה רק בעניין של ההתנחלויות. המושג ביטחון לאומי מיסודו הוא לא רק מקצועי. למה אין אווירונאוטיקה לאומית? אין אנטומיה לאומית. אבל יש ביטחון לאומי בכל מקום בעולם. המכלל ביטחון נקראת ביטחון, המכלל ביטחון לאומי. אין ארץ שזה לא ככה. ולמה זה נקרא לאומי? מכיוון שעוברים מהממד הטכני אל הממד של ממשק עם השאיפות הלאומיות.
יפה, ובעצם אתה אומר אי אפשר, לא, אני חייב להתקדם, גרשון, אנחנו ברדיו, אם אני מבין נכון, אם אני מתרגם את מה שאתה אומר, אתה אומר, הניסיון להפריד בין הממד הערכי האידיאולוגי לבין הממד המקצועי הבסיסי של הבטחה, הוא מלאכותי, כי להתנחלויות או לאקט אידיאולוגי, יש משמעות לאומית, יש משמעות גם במובן הטכני.
אני אתן לכם עוד דוגמה פשוטה ביותר. העניין של רפואה, אם בן אדם עושה לי בדיקת דם, רופא, זה מקצועי נטו, הוא לא מביא הטעיה פוליטית, הוא לא עושה לי דם.
זה לא נכון, אבל לא חשוב, תמשיך.
לא, אם הוא אומר לי כמה המוגלובין יש לי בדם, אז בואו נגיד זה עובדה. אבל כשהוא נהיה מנכ״ל משרד הבריאות והוא קובע סל תרופות, זאת תפיסת עולם לאומית, ובמדינת ישראל נותנים סיוע לטיפולי פוריות לא מתוך מדע רפואה אחר, אלא מתוך תפיסה ערכית. ובמקום הזה הוא בוודאי מביא לשולחן דיון ערכי. ולכן הדיון
אבל על גרשון,
תפקיד ההתנחלויות הוא גם ערכי.
אבל רגע, אדוני הנכבד, הרי יש טענה שאומרת שאני רוצה שיהודים ישבו בשילו, לא מעניין אותי מה המחיר של זה. אוקיי, סבבה. לא. אבל יש גם טענה מרכזית ששמענו את ה-50 שנה, שזה תעודת הביטוח שלנו, פעם זה היה מפני פלישה של צבאות ירדן, עכשיו זה מפני פלישה של צבאות חיזבאללה וכו'. ואז עולה שאם אנחנו מדברים רק במישור הזה, ויש הרבה מאוד אנשים, אבל יש המון אנשים שמדברים רק במישור הזה.
נפלא, אז גם במישור הזה יש לי הרבה מה לומר להם, מכיוון שצהל חסר לו מסה. הוא פועל ביהודה ושומרון במספר קטן ביותר של לוחמים. 10,000 זה קטן בכל קנה מידה
השוואתי בינלאומי.
אוקיי. לא, 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 זה לא צנזורה. בפריז למשחקי יורוליג מביא 100,000 חיילים ושוטרים. למה אנחנו מצליחים 10,000? כי 400,000 יהודים שמסתובבים בשטח, עם כל התנועה, כל אחד שנוסע ב-443, זה מסה של נוכחות, וזה חלק מהמרקם שמאפשר לצהל בסדק מאוד קטן. היישובים בשטח הם בסיסי יציאה. במקום שבבופור תאר היה פלוגה שמחזיקה, יש שם היישוב. הר ברכה, היישוב ש...
גרשון, אתה נעלם לנו. אתה נעלם לנו מבחינת הקו, אבל אני שואל לך, לא, הדברים הם מאוד ברורים, גם אני הרי ברור שברגע שיש התיישבות חיים, אז הנוכחות הצבאית הרבה יותר משמעותית וחזקה, שלא לדבר, אגב, שהיום רוב היישובים מאובטחים, ההבטחת היישובים היא הבטחה פרטית, ההבטחה הכללית היא הבטחה צבאית, אבל אפשר לשאול שאלה אחרת, גרשון, בכלל כל הפרויקט הציוני, זה דורש המון הבטחה, המון תקציב, תקוע בתוך ים של ערבים, הם לא אוהבים אותנו, אתה גם מדברים פה על וילה בג'ונגל, שכולנו, אתה יודע, זה האמירה של אהוד ברק, אגב, הוא מוזמן שוב, אני חוזר ואומר, אהוד ברק, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, בוא להתראיין.
בוא נביא אותו לא לפעם.
הוא לא מוכן. אבל אני אומר, כאילו, אבל הוא אומר, וילה בג'ונגל, אז וילה בג'ונגל עולה הרבה כסף להחזיק וילה בג'ונגל.
יותר מזה, זה לא עומד במבחן עלות תועלת. תן לכל יהודי מיליון דולר, שלחתו לכל מקום, ו10 שנים זה מתכנס ליותר זולו, 20 שנה זה יותר כלכלנים. אבל בואו ניגש לעוד משהו קונקרטי. אני שמעתי את ליאת שלזינגר המנכ"לית, והם, היא צוחקת, אומרת, מה, שמים ילדים בטנקים? הם רוצים הפרדה, הם נמצאים בתפיסת עולם מאוד ליברלית. יש הפרדה בין חייל לאזרח. ההפרדה הזאת לא קיימת בשום מקום רציני בעולם, לא בסין, שאת ההתפשטות בים הסיני עושים עם אלפי סירות די אזרחיות, כי לאזרחים יש היום לגיטימציה לעשות פעולות של הצבא אין, ולא בדונייצק על ידי הרוסים שמפעילים אזרחים, וכך בהרבה מקומות. אפילו נגיד יותר מזה, אמא שלי עם שוכני אפר בהר הזיתים מחזיקים שטח חיוני, בארץ ישראל גם למתים יש תפקיד.
אבל גרשון, יש לי שאלה לי אליך, אבל הרי, כי בסוף, אתם כל הזמן מדברים רק על ההתנחלויות, כמה זה חשוב וכמה זה חשוב, אז למה שלא נרחיב אותם? למה שלא נצא למלחמה? נכבוש לנו עוד נתחי חבל ארץ, ונרחיב את ההתנחלויות. לא, אתה מגחך פה, אבל יצאנו מסיני, לא ראיתי שהמדינה התפרקה, יצאנו מאז הרי לא ראינו שהמדינה התפרקה, יצאנו מלבנון, לא העזנו אפילו להקים שם היישובים, לא ראיתי שהמדינה התפרקה.
עם כל האפוקליפסות. חיים, 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 חיים. אני לא יודע אם המדינה תתפרק או תתפך או הכל. אני גם אתן לגרשון. אבל לבוא ולומר, להשוות בין השטח של יהודה ושומרון לשטח של סיני, זה קצת, אתה יודע,
גם סיני זה היה עומק אסטרטגי.
זה שרלטנות מוחלטת.
בוא נגיד, אני מבין, בוא נגיד שגם באירוע סבסטיה, כששימון פרס בסוף נענה ללוינגר וחנן פורט, הוא נענה להם בגלל איזשהו רגש בסיסי עמוק שיש לו זיקה למקום הזה. בן גוריון, ששאלה מה הייתה עמדתו ביחס ליהודה ושומרון אחרי 67, היא אמביוולנטית, כי יש דברים כאן לאן, יש אצל אח שלי קבלה, שהוא נתן סכום של 1,000 לירות, באותו זמן זה המון, 1,000 לירות למתיישבי חברון, באמירה, צריך להחזיר אתרה ליושנה, ולא יכול להיות שלא יהיה שם יישוב יהודי. מה לעשות? זאת
גרשון, אתה היית איש צבא הרי במשך הרבה... אתה התנגדת לנסיגה מלבנון או חשבת שזה דבר נכון?
בסופו של דבר לא התנגדתי, בין היתר, כי לא מימשנו שם שום דבר. אם היינו עושים שם את העניין של היישובים, ופה בין היתר חשוב לראות. יגאל אלון מסביר בתוכנית אלון, שחשוב להביא מס של מתיישבים יהודים, גם אם יעזבו את המקום, כי זה חלק מהתביעות שלנו לשינוי תיקוני גבול בעקבות מלחמה. אחרת אנחנו נלחמים ונסוגים ללא חותם, כמו שלג שנמס מאליו. מבחינה זאת, למאבק יש צורות רבות, ולא רק צורות צבאיות. וזאת תפיסה שהרוסים מבינים אותה היטב, אני מציע לכל אחד ללמוד את דוקטרינת גרסמוב, הרמטכ"ל הרוסי, שנמצאת היום באינטרנט לכל קורא.
יפה, בין היתר הם עושים את זה בחצי האי קרים ובאוקראינה, מתוך הבנה מה המשמעות, מה המשמעות של כוחות אזרחים. וצריך להגיד את האמת, אנחנו, הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי. השאלה הגדולה היא באמת, למה יש רק גרשון הכהן אחד, ובסוף גם, שוב, אנחנו יודעים על מה נתנו לו לפקד, ואני שואל את זה שוב, ואני שואל למה, וזו השאלה האחרונה, גרשון, ואני שואל אותך אותה פעם אחר פעם. אם, אני חושב שאתה צודק, אבל אתה אחד, נניח שתיים, שלושה כמוך, כמעט כל קצי, כמעט כל הצמרת הביטחונית של צהל והשבק, אומרים, ההתנחלויות הם מהמסע, לא צריך אותם, בואו נפנה, נצא, נקים מדינה פלסטינית. אז מה? אולי הם, רק הם טועים ואנחנו צודקים?
קודם כל יש בצהל נטייה לשיח מקצועי נטו, באי ההבנה שממלכתיות איננה נקודת מכנה משותף הכי רדודה, הכי שקופה, נטולת כל אמירה פוליטית. חייל חייב להיות עם תודעה פוליטית, לא משנה ימין או שמאל, ועל זה...
חיל החינוך חולק עליך לדעתי, אם היית שומע...
אני יודע, חייל רוצה לדעת בשביל מה, ותפיסת ביטחון לאומי יש לה לא רק שאלה טכנית איך נלחמים, אלא גם בשביל מה מתקיימים. וחיילים מדברים על זה, ומנהיגות צריכה לייצר את נקודת הקונצנזוס. זה לא שהקונצנזוס מונח על המדף. אתה מכונן אותו כל יום מחדש בעשייה מנהיגותית. ובין היתר אני אספר, אתמול למדתי עם גדי שמני, אלוף גדי שמני, על במה באוניברסיטת תל אביב. ואמרתי שהמחלוקת שלי איתו ועם חבריו היא כפולה. אחד, שהשקפת העולם שלי ביסודה מגיעה ממקום שונה. והשני, תפיסת המלחמה שלי, המקצועית, נמצאת במקום שונה. כן, אני לומד היטב את המלחמות הרוסיות של הדור החדש. והוא אמר, רגע, גם אני משתוקק ליהודה ושומרון. אמרתי, גם אהוד ברק כתב את זה במאמר שלו על גודמן, שהוא משתוקק למעלה בית חורון. השאלה היא לא אם אתה משתוקק, גם יהודי בברוקלין משתוקק. השאלה, וזה נקודת ההתחלה של הציונות, מה אתה עושה עם התשוקה? ואני מאלה שמחויבים לפעולה אקטיבית, יחד עם טבנקין, יחד עם ברל כצנלסון. מבחינה זאת, התשוקות הן לא אירוע לשיחת סלון. כן. הן תוכנית פעולה.
אנחנו נמשיך, כאילו, הרי נשוחח בסופו של דבר. אגב, דעות מקצועיות של אנשי צבא, אני לא רוצה להגיד מה האמריקאים אומרים על דעות, בכלל, כאילו, אתה יודע, וזה לא השאלה, השאלה תמיד היא ערכית. על מה אתה מוכן להילחם? אני מצטער. תביא לי חייל אחד שיסכים, נניח, להילחם על ניו אייג' של, אתה יודע, דברים חשובים מאוד של ליברליזם וכו'.
אפשר לטעון טיעון? כן, לטעון טיעון. לא, אני חוזר לעניין של לבנון, כי זה בעיניי המהות. במשך שנים, הימין הזהיר, אי אפשר להגן על גבולי הצפון.
מה פתאום? זה לא העניין של הימין. זה לא נכון. אוקיי. אתה מבלבל את
המהות. לא הימין, חוזר בי מעניין הימין.
רבין, למה רבין היה...
חוזר בי.
שיא הלבנון
היה בטח רבין. הייתה טענה שאי אפשר להגן לספק הגנה וביטחון לשובי הצפון בלי לתפוס את הצעת הביטחון, והנה צהל יצא. לא קרה שום דבר.
צהל לא קרה שום דבר.
אני אגיד לך מי היו המחסום העיקרי. הנהגת צהל, כולל בנסיגה עצמה, שאני עמדתי באותו לילה על יד גיור איילנד, שהיה ראש אגף המבצעים ותכנן את כל הנסיגה, מבחינת...
אבל גשנו, מה שאני מנסה לומר, זה שאולי...
תן לו שמה, הוא אומר משהו, הוא
נסוג מיהודה ושומרון.
תן לו סיפור, אבל תן לו לגמור את הסיפור על איילנד.
לא, אני אומר לכם, גיור איילנד קבע יחד עם ראש הממשלה אהוד ברק, והוא הציע לו את הרעיון הזה, שקבע שאין נסיגה אלא בהסכם, וכשלא היה הסכם עם אסד, הוא קבע הסכם יהיה עם האום, שיש לנו הכרזת אום על גבול, על החלטה 425 שמילאנו אותה. ולכן מאותו רגע, זה שמרון הרס שולטת על אביבים לא היה שיקול, כי מה שרצו זה גבול מוכר על ידי האום. האם השטח של מרון הרס לא שולט על אביבים? בוודאי ששולט. וראינו לא פעם אחת, ולא רק ב-2006, גם בשנים שלפני 2006, את אביבים סופגת אש ממרון הרס. זאת עובדה פיזיקלית. האם אנחנו רוצים את כפר סבא תחת אש? זאת שאלה. ובמקום הזה יש חיבור להיגיון המקצועי, זה לא רק אידיאולוגיה נטו, כי כל אידיאולוג אמיתי לומד יום יום את המציאות, והיא משתנה יום יום.
טוב, המציאות היא משתנה, האידיאולוגיה, בקיצור, הדיון הזה, שוב, תודה למולד שהעלו אותנו לזה. אני מקווה שבמתכ"ל, נניח, בעוד 10 שנים, 15 שנים, יהיו עוד קצינים שחושבים, אולי יחשבו אחרת, כי אני חושב שזה כן קשור מהמקום שאתה גדל.
רגע, אתה טוען שלא מקדמים קצינים בגלל הדעות
שלהם? לא, אני לא. נשאל את גרשון, אולי הוא יודע.
גרשון לא מקדמים קצינים בגלל הדעות שלהם?
בואו לא נדון בעניין הזה. בין היתר, אני חושב שקצינים מפתחים ואנשי מוסד ושב"כ ומשטרה את דעותיהם, במה שנקרא, הקצין יבין לבד. אבל למה הם מבינים לבד? זאת שאלה רצינית פי כמה משנה.
בוא נסגור היום לשבוע הבא, למה מבינים לבד?
הם מבינים, הוא יודע טוב מאוד, הוא לא רצה להגיד את זה עכשיו, אבל בסדר. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך.
תודה לכם.